כבר לא אוכלת את עצמה. מעט איתמר קציר. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. בסוף ההופעה של טליה בארטפלד לפני כמה שבועות בצוותא בתל אביב, אחרי שרוב הקהל כבר התפזר, חבורה של כ-10 נשים צעירות נשארה לדבר עם הקומיקאית בחלל שמחוץ לאולם צוותא אחד. תוך 2 דקות החבורה הזאת העבירה את עצמה לבמה והצטלמה כשבארטפלד יושבת על כיסא גבוה במרכז ואנשים מקיפות אותה מכל עבר. מאחורי המצלמה, באחת השורות הראשונות, עמדה השחקנית נטה רוט, ולצידה גם השחקנית והמוזיקאית נועם קליינשטיין, שתי חברותיה הטובות ביותר של בארטפלד. מי שהקיפו את בארטפלד בתמונה לא היו מעריצות, אלא החברות הכי טובות החדשות שלה, אלה שהכירה באשפוז היום שבו טופלה במשך חצי שנה כדי להחלים מהמחלה שאיתה היא מתמודדת, בולימיה. למעשה בארטפלד, בת 23, היא בולימית בתהליך החלמה. בחודשים האחרונים היא אוכלת, לראשונה מאז שהייתה בת 12, 3 ארוחות ביום. היא כבר לא מרעיבה את עצמה ואז נופלת לבולמוס של זלילה חסרת מעצורים, ולראשונה היא מרגישה בריאה. את עיקר תהליך ההחלמה עברה במכון ראות לטיפול בהפרעות אכילה בתל אביב, יחד עם קבוצת אנשים שהצטלמה איתה. מרקעים שונים, בגילים שונים, עם הפרעות שונות, שההתמודדות שלהן מחברת ביניהן והופכת אותן לשותפות גורל. במשך חצי שנה, בארטפלד פגשה אותן יום-יום, 5 ימים בשבוע. ימים שנמשכו 7 שעות רצופות, כולל 2 ארוחות ו3-4 סשנים של טיפול קבוצתי. הן היו אורחות הכבוד בהופעה של בארטפלד, הראשונה מאז שהשפזה את עצמה לפני כ-10 חודשים. בשבוע שבו התקיימה ההופעה, היא החלה את שלב המרפאה, שבו היא מגיעה ל3 טיפולים אישיים בשבוע, למעקב אחר ההתקדמות שלה ולהמשך שנת השיקום. זו הייתה ההופעה הכי כיפית שהייתה לי בחיים. היא אומרת בריאיון מחוץ למקדונלדס של לונדון מיניסטור, בזמן שכותב שורות אלה אוכל גלידה פיצוץ. ונראה לי שהכי טובה. בהופעה הקודמת שלי הכל היה, יו, אני מכוערת, ואני אבלה, ואני בולימית, ואני חולה. וזה היה חלק שמאוד התמקדנו בו באשפוז. כי כשכל החומרים שלי היו על כמה אני חולה, זה מאוד הקשה לעברי. ועכשיו הרגשתי שאני עושה את זה ממקום אחר. כשעשיתי את הקטע על הבולימיה בהופעות הקודמות, תמיד כשתיארתי את הבולמוס, היו לי ניתוקים וחרדה, כי אלה דברים שהיו קורים לי כל יום. ועכשיו באתי ממקום בריא. סיפרתי על זה. וואי, זה היה שונה לגמרי. זה היה כיף. איך זה היה שונה? אימאלה, זה היה אחרת. ההופעה הקודמת שלי ליפתה את כל החיים שלי מגיל 4 ועד גיל 16 בערך. ואז דיברתי על דברים מהעבר, ולפעמים זה העלה לי כל מיני טריגרים, וגם דיברתי הרבה על אנשים אחרים ועל המשפחה שלי. זה היה לי הרבה יותר קשה. בהופעה הזאת אני מדברת בעיקר עליי עכשיו, על האשפוז. זה חדש לדבר על מה שקורה עכשיו ולא על מה שקרה פעם. אני מרגישה הרבה יותר מחוברת לקהל, כי אני מספרת להם דברים שטריים לי בראש. זה היה הרבה יותר חשוף מההופעה הקודמת, והרבה יותר כיף. כלומר, באת ממקום של יותר כוח הפעם? בדיוק. אני גם לא צריכה את החולי, כי אני אומרת, תראו מה קרה לי, ותראו איפה אני היום. ואני ממשיכה. אגב, נראה לי שההופעה הייתה גם מאוד טובה, כי אכלתי היום 2 ארוחות. פעם ראשונה. הרגשתי טוב. מי במקום הראשון? הפגישה הראשונה שלי עם בארטפלד התקיימה כחודש לפני ההופעה בצוותא, בשעת אחר הצהריים בקפה בשכונת שפירה בתל אביב, שבה היא מתגוררת עם שרון, ארוסתה. לראיון הגיעה עם הכלבה הנייקי, כנענית לבנה גדולה, חברותית, מסובבת ראשים וקוטעת חוט מחשבה. אטרקציה שכונתית. עברתי לדירה עם חצר בשביל להביא כלב, למרות שהבת זוג שלי לא הסכימה שאני אביא כלבה, אבל אני ידעתי שתהיה, היא מספרת. ואז פשוט אימצתי אותה, והיא שונאת אותה בדם. אני חשבתי שהיא סתם. נכון, נגיד שאבות לא מסכימים להביא כלבים, ואז מביאים כלב ובסוף הם מאוהבים בכלב, אז חשבתי שזה המקרה. אבל היא שונאת אותה. הרסתי לבת זוג שלי את החיים. אבל לא אכפת לי. כאחת הקומיקאיות הבולטות של דור הזד, לא מפתיע שברטפלד החלה את דרכה בטיק טוק ובאינסטגרם. הסרטונים שהעלתה בתחילת הדרך הציגו דמות מטופשת וכלולסית למדי, וזה גם היה סוד הקסם שהביא לה עשרות אלפי עוקבים ולסרטונים מאות אלפי צפיות. אבל כשהחליטה לעלות על במה למופע סטנדאפ, אחת האהבות הגדולות בחייה, החלה לחשוף ברשת יותר ויותר מאופייה האמיתי, ולוותר על הדמות שעושה צחוק מהטמטום של עצמה. ובכל זאת, בהופעות שלה, ברטפלד לא חוסכת מהקהל כלום. היא תספר הכל, תצחק על הכל, גם במחיר של פגיעה בעצמה. היא אומרת שגם על הבמה וגם בחיים, העובדה שהיא אומרת הכל ולפעמים גם פועלת בלי לחשוב, יכולה לפגוע בה. אחוז גדול מאוד מהבדיחות שלה התייחסו לזה שהיא חולה, חלשה, מכוערת, מטומטמת. כל אלבון עצמי שעשוי להפוך לפאנץ' היה לגיטימי. כמי שמתמודדת עם הפרעת אכילה, מתבקש לחשוב שבגישה הזאת יש גם משהו טיפולי. שההומור עוזר להתמודד עם ההסתרה והבושה שבהפרעה. אבל נראה שזה לא המצב. גם אני חשבתי שזה עובד לי ככלי טיפולי, ושזה טוב לדבר ולצחוק על הכל. אבל האמת שאני לא חושבת שזה כזה בריא, היא אומרת. לי לפחות. למה? עכשיו, כשהייתי בטיפול אינטנסיבי, הבנתי שבעצם בזה שאני צוחקת על כל דבר, שאני מדברת על דברים שנורא קשה לי לדבר עליהם, שאני לא באמת רוצה לדבר עליהם, אני שם את עצמי במקום שני. ובמקום הראשון, אם זה מצחיק. נגיד, יש סיפור שנורא נורא כואב לי, אבל הוא נורא נורא מצחיק. אז זה לא מעניין אותי להכאיב לעצמי כל פעם אם התמורה תהיה שזה מצחיק. אני גם חושפת יותר מדי דברים שלא נוח לי איתם, ושאחרי זה אני מתחרטת עליהם. גם בסטנדאפ וגם ביומיום. אני מדברת על דברים קיצוניים. יש דברים שהיו too much. חלק גם הורדתי. ברטפלד, שגדלה בחולון, נותנת כדוגמה סיפור שנכלל בהופעות הקודמות שלה, וירד מזאת הנוכחית. שבו היא מתארת כיצד כשהייתה ילדה בת 10, שלפה סכין במהלך ריב עם אחותה הגדולה. זה היה האירוע הכי טראומטי בחיים שלי בערך, היא מספרת. זה היה משבר גדול. אחרי זה יצאתי מהבית לשנה. לא בגלל זה, אבל אני חשבתי שזה כן בגלל זה. גרתי אצל סבא וסבתא שלי. הייתי בטוחה שבגלל זה הוציאו אותי מהבית ואכלתי סרטים עד סוף התיכון. ואת אומרת, בעצם הסיפור הזה לא מצחיק. לא, הסיפור הוא מצחיק, אבל כשסיפרתי אותו על הבמה, הרגשתי כל פעם חרדה. זה ממש השתחזר לי. הורדתי אותו אחרי 3 הופעות. במשך שנים זה היה נושא שהסתרתי. חוויתי את זה בצורה קיצונית בגלל ההמשך שלו, היציאה מהבית שלא הבנתי נכון. איך אפשר להבין את זה לא נכון? באותה שנה אבא שלי עשה תאונה ונהיה נכה. אז לא היה מי שיהיה איתי בבית. אחותי הייתה כבר גדולה, בת 15. היא הייתה יכולה להיות לבד. אני לא. הייתי בת 10. ולא הסבירו לי למה אני לא בבית, אז עשיתי אחד ועוד אחד. רק השנה גיליתי שזה לא נכון. דיברתי על זה בטיפול, והמטפלת עשתה את הקישור לתאונה של אבא שלי. ואז דיברתי עם אמא שלי, והיא הזדעזעה מהאי-הבנה, וממש לקחה את זה קשה. ואת חושבת שבמופע יהיה פחות מזה מה-too much? לא, היא אומרת וצוחקת. עדיין הכי חשוב לי להצחיק. האם זה טוב לי לטיפול? לא. האם זה עדיין הכי חשוב לי? כן. את לא דואגת שזה יפגע בתהליך שעשית באשפוז? כן, אני דואגת. אבל זה עדיין לא בעדיפות הראשונה שלי, לצערי. כי אני באמת ממש 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 אוהבת להצחיק, היא צוחקת שוב. אני גם הכי אוהבת להצחיק בלזעזע. אני קצת מזנה את הסיפורים שלי. אני מוכרת את עצמי כאילו. היא שותקת לרגע ומוסיפה, ואת כל קרוביי. ההפרעה שלא רואים. כשברטפלד מדברת על הבמה, על האשפוז, היא מוצלחת במיוחד. הכל שם כאוטי, אמרה. זה האח הגדול על סטרואידים, רק שהפרס זה לסיים המבורגר בלי לפקוט. מי שלא מסיימת לאכול בזמן, מודחת. יש קבוצות יחסים שכולן פותחות אחת על השנייה, אומרות, זאתי לא סיימה את היוגורט, תעיפו אותה. כולם שונאים את אביבית בר זוהר. בקיצור, האח הגדול. יש גם משימה שבועית בקבוצת דיאטניות. מעלים את הכמויות של האוכל בארוחות. אומרים לך לדוגמה, יאללה, טליה, את שמה 7 זיתים בארוחה. ואת כזה, לא, לא, אני שמה 5. הצחוק הגדול ביותר בקהל הגיע מהאזור שבו ישבו חברותיה מהאשפוז. התרגשת מזה שהן היו בקהל? וואו, בכל הקטע של האשפוז חשבתי והסתכלתי רק עליהן. זה היה ממש כמו לדבר איתן. סיפרתי מלא חוויות שקרו אחד לאחד, וידעתי שהן מדמיונות את כל האנשים שאני מדברת עליהם, יודעות את כל הג'וס, חושבות, אימאלה, איך היא אומרת את זה? זה היה כאילו הן היו איתי על הבמה. השינוי בעקבות האשפוז, היא מספרת, היה מיידי ומשמעותי. אני בן אדם באמת שונה. כל החיים שלי שונים, היא אומרת. לא ידעתי כמה זה קריטי לאכול 3 ארוחות ביום. לא זכרתי שיש את האופציה הזאת. מרוב שאני לא עושה את זה מגיל 12, לא ידעתי שאני מסוגלת לאכול בצורה נורמלית. לא הבנתי איך. לא הצלחתי אף פעם לאכול ארוחה רגילה בלי להמשיך אותה לבולמוס או בלי לצמצם אותה. וברגע שמשתמשים באוכל, זה נהיה כלי להכל. ואז התקשורת עם אנשים פחות טובה, כי כשאני רבה אני משתמשת באוכל במקום לפתור את זה מול הבן אדם. אם אני מרגישה אשמה, אני משתמשת באוכל. אם אני מרגישה רע עם עצמי, אז אני לא אוכל, או כן אוכל, זה לא משנה. בכל מקרה אני משתמשת באוכל. לפני האשפוז החיים שלה התנהלו בשני צירים הופכיים כמעט. על ציר אחד היא חוותה שורה של הצלחות, הצטלמה לסדרה מועדון הסטנדאפ שמשודרת כעת בכאן 11, כיכבה בסדרת הילדים של התאגיד לבד בבית, מילאה את סבתא, יצרה סרטונים למצד שני עם גיא זוהר, גילמה את נווה הצעירה, בת דמותה של חנה לסלאו, בסדרה מי שמע על חווה ונווה, ושיחקה גם בעונה השנייה של המפקדת. מעבר לכך, לפני כשנה עברה לגור עם שרון, בת זוגה, מתכנתת בת כ-30, והאקסיט של קומיקאית מצליחה נוספת, שיר ראובן. הציר השני כדבריה היה כזה של הרס עצמי שכמעט הוביל אותה להיות נכה. פיזית הייתי במצב מסוכן, היא מספרת. הייתי כל הזמן חולה. הגעתי לאשפוז בחוסר תפקוד מסוים. 3 ימים בשבוע הייתי רק שוכבת במיטה ולא מצליחה לקום, וזה היה יכול להפוך לחוסר תפקוד מלא. איך החלטת ללכת לאשפוז? בת הזוג שלי מאוד דחפה אותי לשם. ארוסתי, היא מתקנת ומחייכת. היא הבן אדם הראשון שדחף אותי לטיפול בהפרעות אכילה. ואף פעם לא הסתרתי אותן. פשוט אנשים לא שמו על זה. באיזה קטע? פשוט לא הייתי רזה. ואם אנשים לא מגיעים למשקל נמוך באופן קיצוני, או לעודף באופן קיצוני, אז לא דואגים להם. זה לא ידאיג אף אחד. כשהבת זוג שלי ממש התעקשה, הלכתי לטיפול פרטי בהפרעות אכילה, ואז המטפלת שלחה אותי לאשפוז. הלכתי כי הגעתי למצב פיזי של חולי שאי אפשר להתמודד איתו. הייתי מבטלת עבודה. זה היה השיא. מבטלת כתבות, מבטלת ימי יחץ, קמפיינים, כי לא יכולתי להצטלם. ברטפלד מספרת, גם בריאיון וגם במופעי הסטנדאפ שלה, הבא התקיים ב-20 ביוני במוזיאון תל אביב, שמעולם לא הייתה בולימית שמקיעה בכוונה, אלא כזאת שמקיעה באופן לא רצוני בעקבות בולמוסי האכילה. זה פשוט כבר היה מסוכן, היא מסבירה, אז לא יכולתי יותר. זה עדיין דורש החלטה לטפל בזה ברמה של אשפוז יום. זה דורש החלטה. וגם כשנכנסתי לשם, אמרו לי מראש שכשחולים יותר מ-6 שנים, אחוזי ההחלמה הרבה יותר נמוכים. 25% אני חושבת. בגלל שאני חולה 10 שנים לא ראיתי סיכוי להחלמה. אני גם לא יודעת אם אני נחשבת כבר בהחלמה, אם עבר מספיק זמן, אבל פשוט שאפתי לשיפור כלשהו. אמרתי, שיהיו לי נגיד 2 בולמוסים בשבוע, הקאה בשבוע. זה גם מה שתכננתי עם המטפלת. אבל את במקום יותר טוב מזה. הרבה יותר. זה מטורף. איך את מסבירה את זה? באתי עם גישה של אין סיכוי שאני אחלים, ואז הבנתי שאני צריכה לא לשאוף לכלום ולא לחשוב על מה יהיה אחרי שיצא משם. הם אומרים שם כל הזמן, והם צודקים. בסוף, הפרעת אכילה לא תעבור מטיפול של לדבר על הפרעת אכילה ולהבין את המקור שלה ולמה היא קוראת לי. הפרעת אכילה אפשר להחלים ממנה עם אוכלים, עם הרגלים של לאכול. אז בעצם מה שעושים באשפוז יום זה לעבור טיפול ולהתרגל לאכול נכון. בדיוק, להתרגל לאכול ארוחות ולשמור אותן. כי כשאתה שם אתה לא יכול להקיא, אתה לא יכול לעשות בולמוס אחרי. כי הם מפקחים ואי אפשר לאכול בבולמוס? כן, אי אפשר לעשות את הדברים האלה. ואם כן, אתה הורס לעצמך. בנות ששם, אין להן סיבה לעשות את זה. מרוב שהטיפול קשה, את רוצה להצליח, לסיים עם זה. למה הוא קשה? גם כי הוא מאוד אינטנסיבי, הוא מציף המון דברים, וגם בגלל שהפרעת אכילה היא נורא נורא ממסכת, כמו סמים. אז כמו שבגמילה מסמים הכל צף, תמיד כשמתחילים לאכול הכל צף, החרדות עולות לסף שלא יאמן. זה קשה נפשית. וזה גם פשוט קשה לאכול. זה עדיין קשה לך? הרבה פחות. בסוף אני ניצחתי את זה. אמרתי לעצמי, אני אעבור כל יום עם שלוש ארוחות. מיום ליום. ממש מיום ליום. בלי לחשוב סנטימטר קדימה, זה מה שעשיתי. ואני מצליחה ממש להחזיק את זה יפה. זה אומר פשוט להיות מאוד נוקשה. אם יש לי בחילה ולא בא לי לאכול ארוחת ערב, אמא שלי תמיד אומרת לי, טוב, אנשים רגילים מדלגים על ארוחות, אבל אני מתנהגת כמו ספורטאי אולימפי. הכוונה, משמעת ברזל, לא לזוז מהתפריט. יותר מחודשיים חלפו מאז שסיימה את שלב אשפוז היום, והיא עומדת בזה. אני פתאום מרגישה שאני בחופש, היא אומרת. אני יכולה לעבוד כמה שבא לי, ואני יכולה לעשות מה שבא לי. חשבת שאם תאבדי את המקום החולה, המסכן, אז תאבדי את הנושאים לצחוק עליהם? מאוד. זה משהו שהתעסקתי איתו, ושבגללו חשבו שיהיה לי כמעט בלתי אפשרי להחלים. אבל עכשיו זה יותר מצחיק. לנצח ואז לצחוק על זה? כן. אני באה ממקום יותר בטוח. אני גם יכולה להיות יותר בחיבור לקהל, כשאני לא עסוקה ב... אני רעבה, כואב לי. כאבים בחזה, חרדה. אני יכולה להיות עם הקהל, להרגיש אותם. אני לא יודעת אם זו המילה, אבל נשמע שנפרדת מאיזשהו מקום קורבני שהיית בו. נכון, זו הכי המילה. להיות במקום של לדבר על עצמי כמישהי חולה. אמרתי כל הזמן, זה מושלם, כי זה relatable, ואנשים אוהבים להזדהות וזה מצחיק. אבל א', זה לא שווה את זה, גם אם זה נכון. ב', לא יודעת, עדיין היה מצחיק. אז באיזשהו מקום אנחנו רק בהתחלה. כן. גיליתי את הסטנדאפ שאני לא צריכה להרוג את עצמי בשבילו. במהלך השיחה איתה, כמה וכמה פעמים ילדים וילדות עוצרים לידה ושואלים אותה אם היא ירדי מהסדרה לבד בבית. מתברר שברטפלד היא כוכבת ילדים בהתהוות, בזכות הופעתה בסדרה שמשודרת בכאן חינוכית. שם, ברטפלד משחקת את ירדן, ירדי, חברתה הטובה ביותר של מיקה, נטרות, מהדמויות הראשיות. לקחנו אותה ללבד בבית לפני שהיא הייתה כוכבת, אומר נדב פרישמן מיוצרי לבד בבית והיוצר של קופה ראשית. זו הייתה אמורה להיות דמות יותר קטנה, אבל היא גדלה קצת בגלל שטליה הרחיבה אותה. גם שי קנות, שביים אותה בסדרת הנוער הדו-לשונית טלטה, מספר שברטפלד הכניסה המון אופי לתפקיד של לועקה אליו. היא מאוד אינטליגנטית ויש לה קריזמה, הוא אומר. היא ממש הרימה את הטקסט, עם הומור. נדיר שמופיע לך כזה טלנט. פרישמן, סטנדאפיסט בעצמו, יחמיא לברטפלד גם בגזרה הזאת. היא מצחיקה מאוד, יש לה סגנון, הוא אומר. יש קומיקאים שאף אחד לא יכול לגנוב להם את הפאנץ', שרק הם יכולים לעשות את ההופעה של עצמם. היא ממש כזאת, מאוד אותנטית וייחודית. במהלך צילומי העונה הרביעית של לבד בבית, שתשודר בקיץ הקרוב, ברטפלד כבר התמודדה בגלוי עם הבולימיה. ולדברי פרישמן, אנשי הסדרה עשו התאמות קלות כדי לאפשר לה להמשיך לככב בה. היה איזה עניין של זמינות שלה, וסידרנו לה את הלוז בהתאם, הוא אומר. יכול להיות שהיא ירדה מכמה סצנות. וגם, זו עונה רביעית ואנחנו קצת משפחה, אז אנחנו מבינים את המצב ותומכים בה. יום מחריד שלא נגמר. הרעיון עם ברטפלד נקבע במקור לתאריך אחר לגמרי, 8 באוקטובר 2023. היינו אמורים לשבת בגינה באזור יד אליהו בתל אביב, שם נמצא מכון ראות שאליו הגיע כל יום. בבוקר יום שבת כבר הבנו שלא ניפגש. תוך זמן קצר ברטפלד גילתה שחברת הילדות שלה, ענבר שם טוב, נרצחה בפסטיבל נובה. ההופעה בחודש שעבר בצוותא הוקדשה לה. אחת הסיבות שהיה לי מאוד מאוד קשה לחזור לעבוד, ואני מרגישה שאני חוזרת אחרי אנשים אחרים, היא שאיבדתי את ענבר, ולא הבנתי איך אני אמורה להמשיך להופיע ולעבוד בזמן שהיא מתה, אומרת ברטפלד. המלחמה חלחלה להופעה שלה כבר מההתחלה. אני, על היום הראשון של המלחמה, קודם כל נהייתי ימנית. איך שהתחיל, סניתי הומואים, אמרה ברטפלד על הבמה. דבר שני שקרה, נהייתי סטרייטית. רציתי לשכב עם כל החיילים שראיתי. אפילו לא ממשיכה, פשוט מציונות. דבר שלישי, אני אמרתי, זה תלוי בי. אני הולכת להציל את המדינה, אני הולכת לעשות מילואים. משם מתגלגלה לקטע שלם על איך שאף אחד לא רצה שתעשה מילואים, ולכן, סיפרה, ניסתה להופיע בפני ילדים יחד עם הקאסט של קופה ראשית. גם זה פחות הלך. אני מגיעה, אף ילד לא מזהה אותי, אמרה, בכל מקום שואלים אותי מה אני עושה פה. בסוף הלכתי מיוזמתי לדבר עם ילדים. גם פה זה לא כזה עבד לי. לא ידעתי מה להגיד. הלכתי לאיזו ילדה וממש הובכתי לייצר סמולטוק, כי אני בכל זאת לא מכירה אותה. אז הייתי כזה, היי, מה, איפה ההורים שלך? שתיקה ארוכה וצחוק מהקהל. כן, אוי, באמת היה בלגן. בסוף פשוט אמרתי שאני המפיקה. התנדבתי להכין קפה לאנשים מפורסמים באמת. זו הייתה ההתנדבות שלי. בפועל, בשבועות הראשונים של המלחמה, בשעות שאחרי האשפוז האינטנסיבי שנמשך גם באותה תקופה, על אף הקושי להתעסק באישי במקביל להתמודדות עם האסון הלאומי, בארטפלד הסתובבה ממקום למקום וניסתה לשמח ילדים או בנות נוער שאוהבות ואוהבים אותה. הלכתי לבתי מלון עם חברות. פשוט הלכתי לשמח ילדים שאוהבים את לבד בבית, היא מספרת. הציעו לי להופיע, אבל לא הצלחתי, כי לא הצלחתי לצחוק. אז אמרתי, איך אני אצחיק? זה לא מצחיק, סליחה. לא שהייתה לי ביקורת על מי שכן הצחיק, אני פשוט לא הצלחתי לעשות את זה. הייתה לי ביקורת על עצמי שלא הצלחתי לעשות את זה. כל הזמן חשבתי, איך אפשר להצחיק? ואז הבנתי שאפשר רק פשוט לצחוק על החמאס, ועל בלה חדיד, ועל כל השונאים. זה עוד נורא טרי. צחקת על האויב המשותף, אבל לא הלכת לכיוון של סתירה על התנהלות המדינה. זה סופר רגיש עכשיו, אבל גם אם לא, זה כל כך לא מעניין אותי. אני שונאת סתירה, זה משעמם אותי. ממש. אני לא אוהבת הומור שהוא לא אישי כל כך. חוץ מזה, אין לי מה להגיד, כי אני לא מחדשת. אני רוצה שיחזירו את החטופים, ולא אכפת לי משום דבר אחר. בארטפלד אומרת שלדעתה להחזיר את החטופים זו המטרה הנעלה המשותפת, אבל אני מזכיר לה שנראה שזה לא המצב. היא מסכימה. נראה לי שיש הרבה אנשים שמפחדים מהעסקה, היא אומרת. גם רוצים מאוד נקמה. שזה רגע שאני לא מתחבר אליו. גם אני ממש לא מתחברת אליו. התחברתי אליו בשבוע הראשון, אבל אנחנו לא שם. כשראיתי את העסקה, אמרתי, בוא, זה קשה. אבל פשוט ניסיתי להסתכל קדימה. אמרתי, נגיד, אם יחזירו את החטופים ונעשה את העסקה הזאת שנפסיד בהמון דברים, אני יכולה לראות לגמרי איך אנחנו נשתקם מזה. וזה שהחטופים יחזרו, זה כל כך יעלה את המורל ויחזיר לנו תקווה וכוחות וביטחון במדינה. אבל אם לא יחזירו את החטופים ואנחנו נשלם פחות מחיר וננצח, במרכאות מכופלות באלף מרכאות, ניצחון יותר מוחץ, אנחנו בחיים לא נצליח להשתקם. בחיים, בחיים, בחיים. אימאלה, מי יכול לגור במדינה כזאת? את שוקלת לעבור מכאן? לא, לא, אני לא יכולה. אני מתה על ישראל קשות. הלוואי שהייתי מצליחה להתנתק מזה. אני באמת יכולה להבין כל מי שעובר מפה, אבל אני ממש מחוברת למדינה, לשפה. אני עושה סטנדאפ. אני לא רוצה לעשות סטנדאפ בחול. אני מאוד אוהבת עברית. אבל אם לא הייתי ציונית, לא היה מה שיחזיק אותי פה. כי ממש מפחיד פה, וגם קשה פה. אני מתה על המדינה, על האנשים, אבל אם באמת בסוף לא יחזירו את החטופים, אז אני לא יודעת מה יהיה. זה משבר אמון? ממילא יש משבר אמון אחרי מה שהיה, ונשבר כל מה שהכרנו על ביטחון ומה שחשבנו על צהל ועל המדינה. זה היה משבר אמון ראשון, יחד עם התחושה שאנחנו לבד לגמרי, ומה קורה פה. אבל אם לא יחזירו את החטופים, אז איפה אנחנו חיים? יכולים לקחת אנשים, לקחת אותי, ואף אחד לא יחזיר אותי? כאילו מה זה? את הדברים האלה אמרה בארטפלד בפברואר. חודשיים אחר כך החטופים עדיין בעזה, וכל יום שם מקרב את אלה מהם שעדיין בחיים, לאבדון. בצילה של מתקפת הטילים והכתבם עם חסרת התקדים על ישראל בסוף השבוע, מתבקש לחזור ולשאול את בארטפלד איך היא מתמודדת עם המציאות מעוררת החרדה שאנחנו חיים בה. בתקופה האחרונה היה לי בעיקר דיכאון מכל המצב של החטופים מן הסתם, היא משיבה. כעס על הממשלה כמובן, שאחראית על איפה שאנחנו נמצאים כרגע, ובימים האחרונים זה חוזר עוד פעם ללחץ הישרדותי של מה יקרה, האם נשרוד, וזה מייאש, מתיש, מפחיד. זה מעורר חשש מפני חזרה לדפוסים של פעם, של הפרעות אכילה. זו שאלה שמנוסחת כאילו אני אחרי זה. הפרעת האכילה לא מאחוריי, לא סיימתי את הטיפול, סיימתי את האשפוז. אני עדיין נמצאת בשנת שיקום, עדיין במרפאה. בשיחה הראשונה שלנו אמרת שאת לא יודעת מה יהיה אם לא יחזירו את החטופים. מאז יש תחושה שזה רק התרחק. מה זה גורם לך להרגיש? כלפי המדינה, כלפי הממשלה? כל הזמן שהחטופים לא פה, יש ייאוש, יש מועקה, יש תחושה כאילו לא הלכנו לישון. אנחנו ביום ארוך מאז 7 באוקטובר שלא נגמר. אני מרגישה שהוא ייגמר, היום המחריד הזה, רק שיחזרו החטופים. הממשלה הזאת, אני מקווה שכל אחד מהאחראים עוד ישלם על מה שהוא עשה למדינה הזאת, בריבית דריבית, היא צוחקת צחוק מיואש. ואני שונאת אותם, בדם שלי. ועם כל הכבוד לליל הכתבאמים, שעורר חרדה גם אצלה, גם מול האיום האיראני היא חושבת בעיקר על החטופים בעזה, שכל יום וכל לילה שלהם מפחיד פי כמה. מסוכן לאין שיעור. עוד פעם מצאתי את עצמי בורחת מהבית כי אין לי ממד, אין לי מקלט. בורחת עם כלבה ועם הבת זוג שלי ואורזת תיק ומנסה למצוא מקום להיות בו, היא מספרת. זה פשוט החזיר את התחושות של 7 באוקטובר מבחינת זה ששום מקום לא בטוח ומשהו כאוטי קורה, כמו איזה מתקפת אפוקליפסה. זה הלילה של פחד ושיתוק. וזה גורם לחשוב שזה מה שהחטופים, אשכרה אזרחים חטופים, מרגישים כבר מאז 7 באוקטובר. לילה קטן כזה שעבר עלינו, כשהיינו מעודכנים עם חדשות ועם טלפון ועם מקלטים ואוכל ומים, וכמה שזה היה לנו מפחיד וטראומטי, יש את האנשים האלה שהם כרגע במנהרות בעזה, והם לא יודעים מה קורה איתם. וכל יום לא רק יכול לקרות גם להם משהו, אלא גם קוראים להם דברים. כבת לדור הזד, איך את חווה את התגובה למה שקורה כאן, בין השאר באינטרנט? עכשיו כמובן כל הג'ן זד בוגדים בנו ומוצאים לנו שם חר. פתאום יוצאים כל התחלואים של הדור הזה. לראות הכל בצורה שטחית, שחור או לבן, שגם לי יש את זה. זה מה שהאינטרנט עושה. אני מאוד מהר מעלה אנשים למשפט ומחליטה אם הם טובים או רעים. אני מבינה שהכל נובע מבורות ומהאינטרנט שמספק מידע נורא שטחי, אז אני פשוט שונאת עכשיו את כל המייצגים של דור הזד, ובראשם גרטה. טונברג. זאת, אותה אני הכי שונאת. למרות החשיבות של השיח על משבר האקלים? אני אגיד את האמת עכשיו. מאוד לא מעניין אותי משבר האקלים. זה לא PC מה שאת אומרת. אני יודעת. זה על הזין שלי. אני משתמשת בקשיות פלסטיק. להפך, אני חושבת שאם העולם יחרב ולא יהיו בני אדם, זה יהיה הכי טוב לאקלים שיש, ופשוט כדור הארץ יצליח להשתקם כשלא נהיה פה. אותנו זה ישמיד, אבל את כדור הארץ זה יציל. אולי מדעית זה לא נכון, אבל מבחינתי, כשאני שומעת את התרחישים הכי גרועים של משבר האקלים, זה לא נוגע בי. חוץ מזה שיהיה לי חם, שאת זה אני לא אוהבת, זה לא מזיז לי. יש לי בעיות גדולות מאלה, כמו יש לנו מלחמה. אני לא מצליחה לראות כזה רחוק, שהעולם נחרב או חם ממש, ימצאו פתרון. ימציאו מזגן גדול. אתה אוהב אקלים? פגעתי בך? לא, לא פגעת בי. בסדר. אם כן, זו זכותך, וגם זכותי, כי זו דעתי.